שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שני, באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי, חם לך?
שלום איתן, באולפן לא, אבל בחוץ נורא.
בחוץ נורא. למרות זאת, ממשלת ישראל בראשותו של נפתלי בנט אישרה הבוקר לראשונה מזה 3 שנים את תקציב המדינה לשנים 2021 ו-2022, וזה כשלעצמו אירוע ראוי לציון. גם אם המבחנים העיקריים עדיין נמצאים לפני התקציב הזה, כולל ההצבעות בכנסת והדיונים בוועדת הכספים. הממשלה גם אישרה את חוק ההסדרים ואת שלל הרפורמות שבו, ולכן יהיה איתנו חגי עמית, הכתב הפרלמנטרי שלנו, שיתאר את מפת הדרכים שהתקציב הזה צריך לעבור עד שיהפוך למציאות, ומי יצטרך להתפשר על הרבה פחות ממה שהוא ביקש.
אז גם בחוק ההסדרים יש שורה לא קצרה של רפורמות, אבל יש ענף חשוב מאוד שבו הבשורה היא ממש דלה, שוק הדיור. הוא לא קיבל יעדים שאפתניים לבניית דירות או להורדת מחירים. הממשלה אמנם אישרה יבוא של עשרות אלפי עובדים זרים, בין השאר לענף הבנייה, וגם את התוכנית לשנות את מבנה הארנונה בין מגורים לבין משרדים. אבל השאלה, האם זה מספיק? אנחנו נדבר על זה עם אסי תוכמאייר, שהוא אחד משני המייסדים והמנהלים של קבוצת קנדה ישראל, כדי לשמוע האם ההחלטות האלה בכלל יזיזו את השוק.
שירותי הטלוויזיה של חברת סלקום, הסלקום TV, שמונה כיום מאות אלפי מנויים משלמים, נפל אתמול למשך 10 שעות, ואנשים היו תקועים בבית, במזגן, בלי טלוויזיה בכלל. מה קרה שם? האם המנויים יקבלו פיצוי? ומה עושים בחברה כדי שאירועים כאלה לא יקרו שוב? רפאלה גויכמן, כתבת התקשורת, תהיה איתנו ותדווח.
יפה, ולסיום איתן, אני הולך לספר לך היום על שוד בנק. שמעת על שוד הבנק?
שוד האופנובנק?
לא אופנובנק, שוד בנק, אבל הפעם לא שדדו את הבנק, אלא להפך. הבנק שדד לקוחות. נתקלנו באיזשהו מקרה מעניין, שהוא לא מקרה בודד, הוא משקף משהו, אנחנו נדבר עליו. והאמת, חשבתי בהתחלה להתלונן במשטרה על השוד בנק הזה, אבל בסוף הגעתי למסקנה שאולי עדיף קודם כל להתחיל מבנק ישראל. פניתי לבנק ישראל, ואני גם אגיד מה הם אמרו לי על אותו שוד בנק.
אולי טוב שלא הלכת למשטרה, כי המשטרה לא תמיד נהנית למי שבא להתלונן, גם שהנושאים האלה נכון. מאוד חשובים, ונתקלנו בדברים כאלה השבוע.
אני כבר רואה את היומנאי אומר לי, כמה אמרת שריבית הפריים?
כן, בדיוק.
אז יאללה, מתחילים.
שלום לך, גיא עמית.
שלום, שלום.
אז אתה הלכת לישון הלילה או שנשארת ער על כל הדיון בממשלה?
הלכתי לישון באיזשהו שלב, כשהיה נראה שכולם כבר בחדרים הסגורים ומחכים עד הבוקר, בסופו של דבר.
ואז קמת בבוקר וגילית שאכן, כמו שציפינו, לראשונה אחרי 3 שנים, וזה גם ראוי לציון, הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנים 21-22, אבל כמו שאנחנו יודעים, זו רק בעצם התחנה הראשונה, ואפילו התחנה הכי קלה. בוא תתאר לנו ככה בקצרה את אביה דולורוזה, או את מפת הדרכים שהתקציב הזה עוד צריך לעבור כדי שאחד יהיה באמת למדינת ישראל תקציב, ושתיים שבאמת תהיה ממשלה, כי בלי זה, תוך פחות מ-100 ימים, הממשלה הזאת הולכת הביתה.
קודם כל, העבודה מתחילה, זאת אומרת, באמת את הלילה הזה, אני חושב שאף אחד לא חשב שהממשלה לא תעבור את המשוכה הזאת, וכרגע אנחנו מגיעים לכנסת, זה הקיר הגדול שניצב בפנינו, זאת אומרת, זה קריאה טרומית, דיונים בוועדות, חזרה לכנסת, שנייה שלישית, וכל זה ייגמר רק בנובמבר.
כן, ואנחנו צריך לזכור שזה גם ממשלה קצת שונה, ממשלה הקודמת, שבה היה ראש ממשלה של מפלגת שלטון, 30 מנדטים וכו', פה זה 8 מפלגות שונות, כל מפלגה וסדר היום שלה, מלא ח"כים סוררים שאולי לא בטוח מבסוטים מכל דבר, כן. הרבה לוביסטים שכל אחד מנסים לזהות את החוליה החלשה בכל מפלגה ולפעיל עליה לחץ, אז זה הולך להיות יותר קשה מהרגיל בכנסת?
יותר קשה, בגדול כל הקואליציה הזאת מורכבת ככה שבממשלה, אתה יושב עם השרים, הם מחייכים, הם מבסוטים, הם כולים מלאים עשייה וזה, והח"כים בלילה יושבים ולוחצים עם האצבע עד 4 לפנות בוקר וקצת מתוסכלים. זאת אומרת, באמת אתה רואים את ההבדל כשאתה יושב עם אלה וכשאתה יושב עם אלה.
למרות שחלקם נכנסו ככה במסגרת אותו חוק נורווגי, כן. שעשו להם בכלל טובה שהכניסו אותם נכון. כדי שיעבדו, כן?
אז נכון, אז הנורווגים מרוצים, אבל בגלל השבריריות של הרוב, מספיק לך 3 ח"כים שלא מרוצים מזה.
למה 30? צריך 61 ויש 61 ידיים. כן. לא מספיק לצורך העניין אחד?
מספיק אחד, אוקיי.
אוקיי. על מי מתחילים להפעיל לחצים כדי שלא יעיז חס ושלום להפעיל את הממשלה?
אני יודע, למשל, הרפורמה בחקלאות, כן? החקלאים אמנם הפגינו אתמול בלילה עד מאוחר מול הממשלה, אבל הם כבר היו, בשיחות עם המובילים שלהם, הם כבר היו סגורים על זה שהם לא יצליחו לשנות את רוע הגזרה בשלב הזה, אבל אמרו, נשנה את הדברים בכנסת. היום בבוקר שוסטר, מי שהיה שר חקלאות...
אלון שוסטר, כן.
כן.
שהוא נציג הלובי החקלאי בכחול לבן.
הוא נציג לובי חקלאי, הוא היה שר ועכשיו הוא חבר כנסת, זאת אומרת, הוא קצת, הוא סגן שר, סליחה, אבל הוא קצת פחות מרוצה ממה שהוא קיבל. כבר הודיע שהוא דורש ומצפה שבכנסת העניינים ישתנו.
זאת אומרת, אנחנו נצפה עכשיו בהרבה מאוד משחקים של הורדות ידיים, אנשים ינסו לסחוט עבור הבייס שלהם.
עבור הבייס.
עבור האנשים שחשובים להם, אולי עבור יחצנים שמצליחים לשכנע אותם בטוב או ש...
זה תמיד עירוב. המשקעות הממותקים, למשל, ההחלטה עברה לגבי העלאת מיסוי של 40%, אבל בתוך ימינה הייתה כבר קבוצה שהתחילה לדבר על למה דיאט, ובכלל מיסים זה משהו שבימינה לא כל כך אוהבים, וגם אורנה ברביבאי מתנגדת, וגם כן אומרים, בוא נראה בכנסת, ננסה קצת להוריד את שיעור המיסוי, ולראות מה עושים עם זה.
כן, אפרופו התקציב עצמו, אני מבין שיש סעיף של כספים קואליציוניים, סדר גודל של 900 מיליון שקלים, שרובם ככולם הולכים למפלגת ימינה, והם אמורים להקצות את הכסף הזה לכל מיני גופים שמזוהים איתם. איך הקואליציה מסכימה לעשות את הדבר הזה, והאם זה קשור לזה שראש ממשלה עם 6 מנדטים צריך לבסס לעצמו בסיס כוח כדי להישאר ולשרוד ולמה, בתפקיד הזה?
למה, אתה יודע, ליברמן מסכים עם זה, למה האוצר מסכים עם דבר כזה פעמיים, גם ברמה של התקציב והגירעון, וגם ברמה של אדם שאמר שהוא לא ייתן יותר לדתיים ולחרדים להחזיק את, את המדינה ב, אתם יודעים איפה.
איפה? אני לא יודע, אבל לא. תראה, בנט, קודם כל, אני חושב שהם מבינים את המצוקה של בנט, שאף אחד אחר בקואליציה גם כן לא רוצה לראות עוד חק שלא עושה את מעשה עמיחי שיקלי וזז. ובנט גם, אני חושב שהוא הציב פחות דרישות בהסכמים. בעצם כשאתה מסתכל על ההסכמים הקואליציוניים, אתה רואה שם שימינה היא פחות, היא קיבלה ראש ממשלה, ואחרי זה היא כבר ביקשה פחות דברים. זה ההסבר שלי לכסף הזה שהיו.
אבל יש בזה משהו מושחת, כי בעצם אתה אומר, כדי לשמר את הכוח שלך, או לעשות לבסס לך קצת בסיסי כוח, ב, לא יודע איפה, ביהודה משומרון, בקבוצות של הימין, אז אתה תקבל 900 מיליון שקל לחלק לחבר'ה. כאילו זה די דומה למה שעשו בעבר. אתה יודע, ישראל ביתנו זה הוביל כמה אנשים למאסרים בכלא.
חייב להודות שאני לא וידעתי שזה הסכום שהוא מקבל, אז אני לא...
לא, הסכום הוא 900 מיליון, ושומרים שחלק גדול מן הולך לימינה.
זאת אומרת, זהו, אני...
מה, צריך לשים את האצבע פה, בורסה מזה. הכספים הקואליציונים היו מסריחים, אבל חוקיים. זה הופך לפלילי, ולא חוקי אם אתה נותן כסף קואליציוני ומקבל מעטפה בתמורה לרמה האישית.
כן, אבל ברגע שרק מפלגה אחת מקבלת כספים קואליציוניים, או מקבלת את רוב הסכום, וברגע שגם יש מאחורי זה סיפור של בוא נעזור לו לחזק את כוחו במיליה שלו, יש בזה, לדעתי, טעם לפגם ואפילו יותר מזה.
זה פוליטיקה, ככה זה היה מאז ומעולם, מאז קום המדינה, וככה זה מתנהל ברוב המדינות, כולל הדמוקרטיות בעולם. זאת אומרת, אנשים, קבוצות, מפלגות, שהם או לשון מוזניים, או שאנשים חפיסים ב...
זאת אומרת, זה ראש ממשלה שהוא לשון מוזניים.
זה ראש ממשלה לשון מוזניים, באמת, עוד פעם, זה יכול להיות כסף שיעזור לו לחלץ בכנסת, והאמת היא שאני עוד לא וידאתי...
כן, טוב, אז זה שווה בדיקה בהמשך. לגבי מערכת הביטחון, הולך להיות קיצוץ רוחבי של 1.5% כדי לממן את התוספת למערכת הבריאות, ואיכשהו מערכת הביטחון היא היחידה שנמלטה מהקיצוץ הרוחבי הזה. יש פה מסר לא טוב. מסר כן. שמערכת הביטחון שולטת
זה,
בעסק.
זה לא השתנה, למעשה הם ממשיכים להימלט מקיצוצים רוחביים.
אז אולי זה המס שאני... שמקבל בני גנץ, כל אחד מוצא את המס שלו באיזושהי צורה אחרת.
אז יכול להיות ששמע, גנץ הוא באמת החוליה החלשה מבחינה פוליטית.
החוליה החמוצה בממשלה, כן. חמיצות שווה כסף, איתן. תעשה פרצוף חמוץ, אולי תקבל קצת כסף.
כבר אני מנסה את זה.
מעבר לאינטרס הביטחוני, זאת אומרת שכולם רוצים להסתער בתור ממשלה שדואגת לביטחון, וחליל לא לגעת בנושא הזה, היה פה גם מוקש פוליטי שדאגו לפרק על הדרך, ככה שגנץ לא יעשה בעיות ברגע האחרון.
איזה עוד מוקשים אתה מזהה פה, שעוד ככה אנחנו נתעסק איתם בזה? למשל, הנושא שהעלאת גיל הפרישה לנשים יעבור סוף סוף, תזכור את זה, העניין הזה נמצא פה בטיפול, באוויר כבר איזה לפחות 10 שנים.
נכון, זה כמו התמרוקים, זה בעצם שני דברים שמתגלגלים כבר 10 שנים, והממשלה הנוכחית כבר החליטה שהיא לכאורה מטפלת בהם. עוד צריך לעבור את מפלגת העבודה, ובאיזה התניות, האם זה יהיה גיל פרישה גורף, או שבאמת כל פעם עולה מקצוע...
העניין של נשים במקצועות
שוחקים. האם מקצועות קשי יום יוחרגו, ומי יוחרג? זה מפלגת העבודה מאוד, באופן בסיסי, מתנגדת להעלאת גיל הפרישה. היה עוד משהו מעניין, כמובן תקציב הישיבות, שבאמצע הלילה האוצר עוד פיתח תקווה להוריד אותו, לקצץ אותו ב-30% יחסית לממשלות הקודמות, ובנט נכנס באמצע והודיע שלא יהיה, הוא הציב את הילד שקד, עידית סילמן וניר אורבך, כדי שהתמודדו עם הפקידים, ובסופו של דבר תקציב
הישיבות... אבל למה? בגלל שהוא רוצה לשמור על גשר למפלגות החרדיות, או כי הוא פוחד שזה יחול גם על הישיבות של הציונות הדתית, לא רק הישיבות החרדיות.
אז ישיבות זה תמיד גם קצת הציונות הדתית, זאת אומרת, הפוקוס התקשורתי הוא תמיד על הישיבות, על המוסדות התורניים של החרדים, אבל תמיד יש שם רכיב של ציונות דתית. זה סיבה אחת. שתיים, זה באמת מספיק לו הרפורמה בכשרות מבחינת ההתנגחות עם העולם החרדי.
שחכה, עוד לא ראינו את העוברת, יש את זמן עד שנברך עליה באמת.
כן, ואגב, גם פה רק ליברמן השאיר לעצמו, הודיע שמתוך זה 130 מיליון שקל, הוא עוד רוצה לסגור בכנסת, בוועדת הכספים שהיא בשליטה שלו, אז זה יכול להיות עוד עימות פה.
אבל אתה יודע, שאני מסתכל על הסך הכל, ועוד לא הספקנו לעשות את התרגיל המדויק עם האקסלים ועם העיפרון המחודד, באופן כללי כולם קיבלו כטייס אוטומטי את כל הפער של צמיחת האוכלוסייה מאז התקציב האחרון לפני 3 שנים. יש משרדים שקיבלו אפילו יותר מזה, בוודאי משרד הביטחון עם התוספת העצומה, אבל גם עוד 1 מיליארד שקלים לתקציב הבריאות. אנחנו באמת מאמינים לסיכום של נערי האוצר ש... כל התוספות הללו מביאות אותנו מול ההכנסות הצפויות ממיסים לרמת גירעון של לא יותר מ3-4% בשנה הבאה, זה איכשהו נשמע too good to be true.
המספרים לא מסתדרים?
לא, לי הם לא מסתדרים, ואני מודה שיכול להיות שכן, כי עוד לא עשינו את הסיכומים המדויקים.
כן.
אבל האם זה לא מניח הנחות מאוד מאוד אופטימיות לגבי הכנסות המדינה מרגע זה והלאה?
בינתיים אנחנו מופתעים, זאת אומרת, באמת בחודשים...
אבל בינתיים אנחנו מופתעים כל פעם מחדש מדי חודש.
כן, מופתעים לטובה. אחד השרים אמר, כאילו באמת צחק על זה שהוא גמר את כל הלילה של הסיכומים והישיבות, ואז פתאום קיבל את ההודעה על הקיצוץ הרוחבי כבר אחרי הדיון, כן? שבעצם החזיר אותו, כל העלאה לתקציב המשרד שהוא קיבל, איך זה התאפסח בעקבות הקיצוץ הרוחבי.
אני לא שואל את זה סתם, כי מסתבר שגם נגיד בנק ישראל, בתגובה שלו לאישור הבוקר, באופן כללי הוא מחא כפיים, כי גם הוא יותר מרבים אחרים, שמח מאוד לראות סוף סוף תקציב וסוף סוף תהליך שמתקדם ליעד, אבל הוא אמר בפירוש שהרבה פעמים תחזיות ההכנסות מתבררות כאופטימיות בדיעבד, בעיקר שאתה בא ושואל, בסדר, עד מתי יימשך התהליך הזה של בעצם, בוא נגיד, סגירת הפער עם משבר הקורונה, באיזשהו שלב נקזז את כל הירידות ואת הריצה קדימה לשנה שקצת בוזבזה מאחורה, כל הביקושים הכבושים הללו של אנשים שרצו לקנות דבר מה, ברגע שהכלכלה נפתחת, אז בסדר, אנשים קנו מזגן חדש, טלוויזיה חדשה בשביל האולימפיאדה, לנסוע לחול ממילא, שוב אי אפשר. אתה יודע, מתישהו הבמפה הכלכלי הזה אמור לחזור ולהתכנס לממוצע?
זה נכון, חוץ מזה שנדנדת הקורונה עוד לא נגמרה. זאת אומרת, זה ממשלה שמבחינה...
זאת אומרת, זה טוב ששוב פעם נכנסנו לסגר. אפשר לבנות עוד פעם ציפיות לזינוק מחדש אחרי הדלטה.
מבחינה פוליטית, הממשלה הזאת מאוד רחוקה מסגר, זאת אומרת, עד שהיא תגיע לסגר זה כבר...
לא, אני מתכוון סגר מבחינת התת של צריכה אולי.
כן. יכול להיות שהתחזית ורודה מדי, אפשר רק לסמוך על האוצר שהם יודעים להיות סולידים.
כן, יפה. חגי עמית, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה.
שלום לאסי תוכמאיר.
שלום איתן וסמי. מה שלומכם?
תודה, תודה. אתה אחד משני המייסדים והמנהלים של קבוצת קנדה ישראל. צמחתם מאוד בשנים האחרונות. אנחנו רוצים לשמוע ממך, באופן כללי, מה אתה חושב על חוק ההסדרים ועל התקציב החדש שבו אין בשורה גדולה לשוק הדיור. לא נקטו שם ביעדים לכמות דירות שיבנו בשנים הקרובות, או גם לא לעיצוב או הורדה של המחירים. מאוד שונה ממה שהיה בימים של משה כחלון, ולא משנה כרגע אם הוא הצליח או לא. והשאלה, איך אתה מתרשם? האם הנושא הזה של עשרות אלפי עובדים, גם לענף הבנייה שיגיעו לישראל, והרפורמה במבנה הארנונה בין מגורים לבין משרדים, תשפיע על השוק?
קודם כל, אני חושב שהצד הזה הוא מבורך ומצוין, כי יש באמת מחסור אדיר, וזה יעזור לכל הענף שיהיו פה עובדים וידיים יותר זולות. לקחת את זה עד למקום שהמחירים כבר ירדו ויש שינוי, אני קצת סקפטי בעניין הזה. אני חושב שזה עוד פעם מחזיר אותנו למה שלא יודע אם דיברתם או דיברו, אבל למה שבעינינו מאוד מאוד ברור, הפער הגדול בין הביקוש להיצע, שזה לא פותר את זה, לא הפועל הפלסטיני ולא עוד ידיים, זה בעיה הרבה יותר קשה ועמוקה, בעיה של בירוקרטיה אדירה שמדינת ישראל יצרה במשך עשרות שנים, זה לא בעיה פוליטית של היום ואתמול. אם באירופה וארצות הברית תהליך של שינוי יעוד לוקח בין חצי שנה לשנה, אז בארץ עדיין התהליך הזה הוא לוקח שנים רבות, לפעמים חצי דור, ואין מה לעשות, יש הרבה יותר ביקוש, גם של מגורים, גם של משרדים היום באזור המרכז, ממה שאנחנו כולנו ביחד יודעים לספק, ולכן, כמו בכלכלה, שיש יותר קונים ממוכרים, אז המחיר הוא מה שנקרא עולה וקשה לעצור אותו.
כן, אבל בנוסף לבירוקרטיה הממשלתית, שאנחנו כולנו מכירים, אנחנו יודעים איזה גיהנום זה עד שאתה מקבל היתרים ואישורים, יש גם בעיה בענף הבנייה של פריון מאוד נמוך, של שיטות בנייה מאוד ככה עתיקות, אולי אפילו מפגרות, ואיכשהו לא רואים שהענף עובר לבנייה הרבה יותר יעילה, מתועסת וזריזה. למה זה לא קורה?
אני לא בטוח שאני מסכים איתך. יש לי שתי דוגמאות שאנחנו אישית מכירים. אתה יודע, בנינו את בניין מייקרוסופט, שזה אחד משלושת מרכזי פיתוח העולמיים, ובונים כרגע את וויקס, שזה גם מבנה מאוד
מתוחכם. בהרצליה פיתוח? אתה מדבר על מייקרוסופט בהרצליה פיתוח?
מייקרוסופט בהרצליה פיתוח, שנבנה ב-24 חודשים.
וויקס על צומת גלילות, המפלצת שם ממש על המחלף.
וגם המפלצת, מה שאתם רואים של בגלילות, זה 60,000 מטר בניין סופר מתוחכם, שתוך שנה יישבו שם ויעבדו. אז זה לא נכון להגיד שבהחלט הטכנולוגיה פגשה את הנדלן, ישראל היא באמת במקום חזק שם. יש פה הרבה מאוד אנשים חכמים, בוא נאמר, חלק חזק מהכלכלה ובעיית הנדלן היום, שאפשר להגיד בעיה או לא בעיה, זה בדיוק מהחברים האלה, שענף ההייטק הוא משגשג, יש פה הרבה חברות...
אבל זה בדיוק העניין, השאלה אם זה מה שאתם עשיתם עם בניין מייקרוסופט, משקף את מה שקורה בענף הבנייה לדיור, בשלל הפרויקטים שיש ברחבי הארץ, אתה רואה שם פרויקטים שלוקח הרבה מאוד זמן לבנות אותם, אי אפשר שם להאיץ את זה גם כן, לחתוך את זה בשנה, שנה וחצי?
יכול להיות, אבל תראה, בסוף הדברים האלה מגיעים לכסף איכשהו, אתה יודע, זה עניין של, אתה יודע, הדברים האלה של לבנות 24-7, לשים 700-800 עובדים ללא הפסקה, לבנות בטכנולוגיות, אין הרבה חוברות מובילות וגדולות שעושות את זה, מה שאתה רואה בפריפריות בדרך כלל זה חברות בינוניות ופחות מזה, זה לא פשוט, ובסוף זה המחיר, אתה יודע, אם בפריפריה, אתה לא יודע, אם אין מחיר לבנייה שהוא מחיר שעולם את כל הדבר הזה, זה קשה לעשות את זה.
אם אתה מקבל עכשיו, אתה וכל השוק מקבל עכשיו אישור להביא הרבה מאוד עובדים זרים, האם מותר לך גם להביא מהנדסים, למשל מהנדסים סינים, ויחד איתם את שיטות העבודה היותר מהירות שלהם?
יכול להיות שכן, אבל תראה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה, על הסינים ועל הבנייה מהירה, ויש את השלדים מעץ, וכל מיני בנייה כזאת, כמו שאתם רואים, יש גם בארצות הברית, אתם יכולים לראות מבנים שמביאים אותם, מה שנקרא, עם מתכת ועם מנוח ביום בנו לך. לא יודע אם הישראלי, לא בטוח שאתה היית רוצה את הבית שלך משלד מעץ או בבנייה מתועסת בסוף היום. אני לא מתייחס עכשיו למחירים. אתה יודע, אנחנו בתור, יש לנו בראש, בית אצלנו זה דבר שהוא בית, שהוא בנוי מבטון, בלוקים, אנחנו אפילו גבס לא כל כך הישראלי אוהב. יש לנו את המנטליות שלנו, אז אני לא מתייחס עכשיו לענף ולמחיר. לא כולם אוהבים מה שנקרא בתים מתועסים. היה תקופה שהייתה שיטת ברנוביץ' שאתם זוכרים, ואת כל הבניינים הסיפורים האלה, פחות אוהבים את זה.
טוב, אנחנו צרובי פלקל, אתה יודע, יש לנו כל מיני שריטות.
אתה מדבר על העניין, על הפער בין ביקוש והיצע, ובאמת בנושא של ההיצע, יש איזו תחושה של הממשלה הזו, שהיא פשוט הרימה ידיים, היא לא מתיימרת אפילו להגדיל את ההיצע ולהוריד את המחירים. והשאלה, אם כדאי לעשות צעדים מצנני ביקושים, בתחום הריביות, בתחום המיסוי על משקיעים, בתחומים של מגבלות מימון כאלה ואחרות?
ניסו לעשות את זה כמה פעמים, אני לא חושב שהפתרון זה בלהקות או להניש את השוק בכל מיני גזרות כאלה, אני חושב שהכי פשוט זה באמת, יש בארץ לא מעט קרקעות, המדינה עדיין מחזיקה כ-90% מהקרקעות, היא הבעלת קרקעות הגדולה ביותר, לא רואה בעיה, למה לא ליצור יותר היצע ולהציף את השוק, ובמקום שהמינהל יהפוך להיות ספסר, כמו קרון המוכרים, פשוט המדינה תחליט שהיא מוכרת את זה במחיר X, וגם היזם ידע שהוא כמו דיור למשתכן או הדירות שאנחנו עושים, דירות בר השגה, ותקווה רב שיכולה לשתף ציבור רחב שאין מחיר גבוה, אבל היזם תלוי במחיר הקרקע, תבין, היזם לא מחפש למכור ביוקר ולקנות ביוקר. אתה עובד על ספרדים ופערים. כן. אז אם הקרקע תהיה יותר זולה, אין לך שום בעיה למכור יותר זול.
הראו לי מודלים פיננסיים שמראים שעקרונית מבחינת עלויות הבנייה ועלויות המימון, אם המדינה נותנת ליזמים מסוימים את הקרקע במחיר אפס כדי ליצור מזה דירות שהן אחרי זה להשכרה, עם מימון לצורך העניין של גופים מוסדיים, אז אפשר לראות מודל איך אפשר בעצם ליצור דירות הרבה יותר זולות, כי מחיר הקרקע יהיה כמעט אפסי או אפסי לחלוטין, וגם ליצור תשואה ראויה למשקיעים.
א', זה לא בעיה לדעתי. דבר שני, כולנו יודעים, אתם עושים באוטו, סתם מקום שאנחנו בין תל אביב לירושלים. אם תסתכלו פעם ימינה שמאלה, כמו שבנו את העיר מודיעין, שכבר הפכה ליותר גדולה, אפשר לבנות שם עוד מדינת תל אביב, שזה פה באזור מרכז. אני לא מדבר על קרקעות טיפה יותר רחוקות, צפונה ודרומה, יש המון המון קרקע. הבעיה של הבירוקרטיה, של עד שמאשרים, ועד שאפשר להוציא יותר, ועד שזה קורה, אז שזה כבר קורה, הביקוש הוא כל כך עולה על ההיצע, שזה כבר לא עוזר, אתה יודע, זה לא עוזר ש... אז, לדעתי זה מתחיל שם, וכל תחום תכנון הבנייה שלנו, עדיין החוקים לא השתנו חלקם הגדול מימי המנדט, שאין להם קשר למה שקורה היום. לאף אחד אין את האומץ לגוע בזה ולהתעסק בזה, כי אל תשכח שנכנס שר או נכנס מישהו, הוא שנה, שנתיים ממוצע, הוא כבר לא שם. וזה צריך לעבור איזה תהליך של ארגון מחדש של כל הסיפור הזה, קודם כל, עוד לפני הפועל, או לפני הרבה דברים חשובים, מזה צריך להתחיל לקחת איזה קבוצה של מהנדסים, מתכננים, את המחוז, לקחת אותם למדינות אחרות, הרי זה קורה בעולם, אנחנו מדינה כל כך חכמה, ממציאים דברים בהייטק, בהמון דברים, לא יכול להיות שאת הדבר הזה, אנחנו לא יכולים לפתור אותו, מדברים עליו כבר עשרות שנים, כל ממשלה שנכנסת יודעת שזה קטסטרופה, כן. היום זה הקטסטרופה דרך אגב הכי גדולה שהייתה אי פעם, המחירים משתוללים ללא שום רסן,
אז זהו, אני רוצה לדבר רגע על מערכת השיקולים שלכם כיזמים, כשאתם באים לבחור פרויקט, מציעים לכם לבנות פרויקט מגורים או פרויקט משרדים, אתם על פי רוב תעדיפו לבנות משרדים, שם התשואה היא גבוהה יותר?
לא, דווקא אני חושב שכולם יעדיפו את המגורים, כי עדיין מגורים באזור מרכז, השווי שלהם הוא פי שלוש ממטר של משרדים. אם תיקח באותו פרויקט בתל אביב, שכן, נאמר מידטאון, דווינצ'י או פרויקטים אחרים של אחרים, באותו קרקע, אם יש לך מטר מגורים, מטר משרדים, זה יהיה בערך פי שלוש בשווי. אז תמיד יזם, אני חושב שיעדיף את הסיפור של המגורים עדיין. למרות שהמשרדים נורא התחזקו, מאז הקורונה נתנו זינוק גדול מאוד.
וזה אחרי שהספדנו את המשרדים בתקופת הקורונה, ואמרנו שיותר לא יהיו משרדים וכולם יעבדו מהבית.
כן, אבל מצד שני, כל התנופה של הכלכלה היא באה מהסיפור הזה של ההייטק והטכנולוגיה, והחברות האלה שמצליחות, הן עתירות בני אדם, זה אלפי עובדים בכל חברה. הן לא סובלות מחוסר כסף, זה חברות מצליחות ברמה עולמית. הוויכוח שם והסיפור זה על הטלנט, על כוח האדם, וכוח האדם שהוא המוכשר בדרך כלל יושב באזור מרכז, אתה מתחרה עם בחור שאתה לא יכול לשים אותו בפתח תקווה, או אתה יכול לשים אותו או בחדרה, למרות שזה לא רחוק, הוא רוצה להיות באזור מרכז, לבוא עם אופניים וקורקינט, ואם אתה לא תיתן לו את התנאים שלו ואת המיקום שלו, אתה תפסיד אותו לחברה אחרת, ועל זה הן רבות החברות האלה, הן מאוד עשירות, והם כולם התיישבו על בין הרצליה לתל אביב, ומשלמים מחירים מאוד מאוד גבוהים, ויפה או לא יפה, הסיפור של ההייטק זה מנוע שלא לא מפסיק לצמוח, אתה רואה אותו כל יום, כל רגע שאתם רואים את זה בעיתונים בכלל, אני לפחות משם למד את זה, כל שבוע זה עוד חברה ועוד חברה, ובאמת חברות אמיתיות וגדולות.
אז זהו, אם נלך איתך על העניין של ההייטק, עד כמה האקזיטים וההתעשרות כמעט בין לילה של מאות ואולי אלפי משפחות, כתוצאה מהאקזיטים, כתוצאה מהאופציות שיש להם בחברות שהמניות שלהם זינקו, כתוצאה מכל החדי קרן שנוצרו לנו בשנה האחרונה, עד כמה הדינמיקה הזאת משפיעה על שוק הדיור במקומות מן הסתם היותר מבוקשים, גם באזורי יוקרה וגם באזורי המרכז?
אני חושב, איתן, שזאת ההשפעה היום הכי חזקה בשוק היום, זה הדבר הכי חזק שקיים, היו תקופות שהיו מדברים על תושבי חוץ, היו תקופות שמדברים על אחרים, היום הסיפור הזה, אם תיקח את 2020, אני שמעתי נתון שזה סדר גודל של 50 אלף בחורים צעירים, האופציה שלהם חצתה את המיליון דולר, החבר'ה האלה בדרך כלל הם פה מאזור המרכז, כולם פה מאותו האזור, והאימא ואבא, דבר ראשון, אומרים לאותו בחור, תשמע, בשבילי עדיין לא הצלחת, אם לא קנית קורת גג, ותקנה דירה. אותו בחור מבין שהוא כבר מצליח, והכסף אצלו לא יהיה אישו גדול אם יעלה לו עוד 1,000 שקל, פחות 1,000 שקל, תוסיפו לזה שהבנקים מתחרים בין עצמם היום והכסף הוא מאוד זול, כמו שלא היה אף פעם. ומחברים את הכל ביחד, והדירה פתאום הבית הפך להיות כל עולמנו מהקורונה, גם לחלק מאיתנו זה גם מקום שהוא עובדים בו, ומרפסת זה הפך להיות מיוחד, ופארק למטה, וזה מאוד לוחץ את השוק. זאת אומרת, יש ביקושים אמיתיים.
זאת אומרת שאנשי ההייטק דוחקים מחוץ לשוק מאוד. את מי שלא בהייטק במידה
שכן,
רבה.
אבל יכול להיות שכן, כי החברה האלה מצליחים כרגע, יש אחריהם חיזור גדול מאוד, זה לא משהו עונתי, זה נראה משהו שהוא פה להישאר. החבר'ה האלה מרוויחים הרבה כסף, ותעשייה מאוד גדולה, ובסוף בוא, כל תל אביב זה 200,000 יחידות, זה לא משהו שהוא אינסופי. תוסיף את אזור המרכז, וזהו, במספרים שם הם גדולים מאוד.
אסי, כשאתה מסתכל על זה כיזם, ואתה רואה באמת את השמנת של האנשים שרוכשים דירות, ובונים משרדים וכו', כמה מעסיקה אותך השאלה, האם הסיטואציה בשוק הנדלן מחוללת פערים מאוד מאוד גדולים, שיכול להיות שאנחנו נצטרך להתמודד איתם בשנים הקרובות. מעסיק אותך? מה עובר לך בראש?
אני אגיד לך, מכיוון שאנחנו קנינו את מנרב בתקופת הקורונה, שמנרב רוב האדמות שלה בערך 30 פרויקטים יותר בפריפריות, כן? ואנחנו, והכניס אותנו למקומות שלא היינו שם, בת ים, נתניה ומקומות אחרים, גם יותר רחוקים, ההשפעה הזאת של תל אביב, היא גורר את הקטר הזה, גורר גם את הפריפריות לעלות. עדיין, בת ים הייתה ב-20 ומשהו אלף שקל, מכיוון שתל אביב הפכה להיות כבר במקומות מסוימים חצתה את המאה, אז פתאום 30 בבת ים זה כבר לא יקר. אז גם הפריפריות הפכו מתייקרות מאוד, גם שם אנשים מבינים שהולך ועוזל והביקושים עוזלים. לגבי השאלה ששאלת, היא מטריד אותי? תשמע, מטריד אותי בתור קודם כל אחד שגר פה ויזם, אחד שאנחנו מאוד אגרסיביים על השוק הזה בעשרות פרויקטים. אתה רואה מה שקורה, בוא, זה לא טוב לאף אחד. אף אחד לא רוצה שתהיה השתללות ומחירים גבוהים, ואני אומר לך, ככל שאתה מוכר גם יקר, אתה קונה יקר. הפערים הם לא השתנו מבחינת היזמים בגדול. מה שהשתנה זה פשוט מחיר הקרקע, שהיא פה פקטור מטורף.
כן.
בעולם, דרך אגב, שתדעו שקרקע מייצגת בין 10% ל-25% ממחיר הדירה הסופית. היום בישראל זה כבר 50%, זה מקומות מסוימים, מעל 50%. זה הולך למרכיב הקרקע.
אז בעצם המפתח, אתה אומר, זה שיווק אגרסיבי יותר של קרקעות, של הממשלה,
בעיניי, בעיני, בירוקרטיה, מהר מאוד לשחרר קרקעות, ויש פה לשחרר את זה, ליצור מצב שיש מחיר, ואתה לא יכול, כאילו שהמדינה נותנת מחירים שמגבילה גם את היזם במחיר המחירה, יש עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי יחידות שאפשר לאשר, שאנחנו מכירים כולנו שיושבות כבר עצרות שנים קרקעות כמו פגלילות, כמו חופת חלת, אין סוף קרקעות כאלה, וזה פשוט בירוקרטיה שאם הייתם פעם נכנסים לעומק ומסתכלים למה לא בונים, זה פשוט מביך יותר להבין למה תקועים מאות אלפי יחידות במדינת ישראל על כלום, ומצד שני החבר'ה הצעירים וכל מי שצריך לקנות דירה, המחירים עולים ועולים, ואני לא רואה לזה שום, ככל שאני רואה את זה...
כשאלה אחרונה, אסי טוכמאייר, הרעיון הזה של עירוב שימושים, כולל שינוי ייעוד של משרדים, בין אם זה משרד שכבר בנוי, לבין אם זה משרד שהוא על הנייר ואמור להיבנות, ומעבר למגורים, זה דבר שיכול להיות game changer, או שזה בסופו של דבר רק בשוליים, ורק נוגע לכמה אולי צירים ורחובות בכמה מרכזי ערים?
א', בעיניי זה דבר טוב שלמדנו אותו בעולם וקורה, בלונדון, גרמניה, עשו את זה לפנינו, זה דבר מאוד חיובי, כי אין לאף אחד עניין שיעמוד איזה פיל של משרדים ריק במקום מסוים, ובאותו מקום יהיה מחסור דיור גדול. אז אין לזה שום היגיון, זה לא טוב לא לעירייה, לא לאף אחד. אז א', זה דבר מבורך. דבר שני, כמו שדיברנו על המשרדים והביקושים בתל אביב והרצליה, עם כל הכבוד לא הכל תל אביב והרצליה במדינת ישראל. יש מיליוני מטרים שישרו במקומות אחרים, שהביקוש וההייטק לא מגיע לשם, ואין סיבה לא להפוך את זה למגורים ולשחרר קצת מהמצוקה שדיברנו על בניינים כבר שבנויים וטבעות קיימות. אם בכלל זה לא פוגע והארנונה של העירייה לא נפגעת, כי זה בדרך כלל מה שהעירייה לא הייתה, הייתה נגד, כי בסיפור של המשרדים היא מקבלת פי כמה והיא לא נותנת כלום, אז אם מפצים את העירייה על זה שהיא מקבלת ארנונה יותר גבוהה או אין לה פגיעה כלכלית, אני חושב שזה טוב לשוק, זה טוב להכל, כאילו אני לא רואה בזה שום, רק פלוסים. דעתי.
יפה, אז שמענו ממך בין השורות ציפייה להמשך של עליות המחירים, גם בקרקעות וגם במוצרים הסופיים, ונקווה שהיא תהיה נשלטת, מה שנקרא. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה, ביי.
שלום לרפאלה גויכמן.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום.
כתבת התקשורת שלנו, אני רוצה לשתף אותך במה שעשיתי אתמול בערב. הגיע ערב, סיימתי יום עבודה, עייף. יושב בסלון, רוצה לראות קצת אולימפיאדה, מדליק את הטלוויזיה, אני בסלקום טיווי ואין טלוויזיה. אז בהתחלה חשבתי שזה בעיה שלי, ושיחקתי עם כל הכפתורים, לחצתי על כל הכפתורים, לא הסתדר, מתקשרים, לא עונים, ואז פתאום אני רואה ידיעה שלך, שאת אומרת שיש תקלה ארצית של סלקום טיווי. את יודעת אבל מה עשיתי? ברגע שהתברר לי שהתקלה לא תתוקן כל כך מהר?
מה עשית?
הלכתי לישון.
אוי אוי אוי, ככה? מה, איך אנשים מתפרקים ככה בלי טלוויזיה?
נכון. במקום לקרוא ספר, במקום לשוחח עם בני המשפחה, זה מה שקרה. אבל תשמעי, איכשהו סלקום טיווי, אני יודע שהם מאוד רוצים להצליח בתחום הטלוויזיה, אבל יש להם הרבה מאוד תקלות ובעיות, והשאלה, קודם כל, מה הם אומרים על התקלה של אתמול? מה הסיבה?
התקלה של אתמול היא באמת חריגה, והמקור שלה, איך שהם מסבירים, זה הייתה הפסקת חשמל באזור נתניה, שם יושבת המערכת שמפעילה את הטלוויזיה, המערכת קרסה, והגנרטורים אמנם הופעלו, אבל עד שזה קרה, היו כל מיני תקלות שרשרת, והיה גם חום, עומס חום כבד, זה עוד יותר היה קשה לקרר את המערכת, ולהחזיר אותה לתוך.
סליחה, כל מה שאת אומרת, זה מתאים לחצי שעה, לא לעשר שעות.
זה היה שש שעות.
גם שש שעות.
נכון.
עד שזה עולה והתקרר, ורצו וסיברו, והג'ינג'י לא ידע איפה המפתח.
אתה צודק, כי זה גם...
בסדר, שעה, חצי שעה, למה שש שעות?
אתה צודק, כי זה יותר אפילו אולי מ-10 שעות.
לא בסלקום, מה אתה צועק עליה?
מה? היא אחראית, מבחינתי היא אחראית על כל שירותי התקשורת בישראל.
אין לי כבלים, יש לי דן פלוס, וזה מאוד יציב ואמין, למרות שאין שם בכלל תוכן.
לא, אבל תשמעי, אירועים כאלה בחייה של חברה עסקית, בטח חברה שרוצה ככה, אתה יודע, לחדור לשוק ולבסס את האחיזה שלה בו, זה משבר גדול, אנשים בעצם נכנסים למצב שבו הם לא מאמינים לחברה הזו ועלולים לנטוש, אז איפה עומדת החברה היום מול החשש הזה של נטישת לקוחות?
אין עדיין איזושהי החלטה וגם אין איזשהו הסבר הרבה יותר מלומד מה בדיוק קרה כדי להבין למה באמת כל כך הרבה שעות תקלה של, גם לי, לא נשמעת כל כך מסובכת. נפל חשמל, אמורים להיות גנרטורים, זה א' ב' של כל חברה. הם טוענים שהם עדיין מתחקרים את זה, וגם לגבי עניין הפיצוי, הם צריכים קודם להבין מה קרה ומה היקפים, ולפי זה הם יקבעו את גודל
ה... האם יהיה פיצוי? זאת אומרת, ברור שיהיה פיצוי ועכשיו מתווכחים או שוקלים כמה להציע לציבור?
הם טוענים ככה, אנחנו עוד עוסקים בתקלה ובתחקור שלה, ואז נהיה חכמים.
כן, עד כמה התקלה הזו קשורה לעובדה שפה לא מדובר בכבלים, מדובר ברשת בעצם אינטרנטית שעל גביה מעבירים את כל שירותי הטלוויזיה.
זה לא משנה, יש מערכת, המערכת היא זאת שמפעילה את זה, זאת אומרת, זה לא, זה זורם באינטרנט, זה צריך לעלות הרי. כל הדבר הזה קרה בגלל הפסקת חשמל, לא הייתה תקלה מערכתית, זה לא שהמערכות שלהם קרסו, אתה יודע, הייתה איזושהי תקלה במחשב.
כן. כמה לקוחות יש להם בשירותי הטלוויזיה?
יש להם 250 אלף לקוחות. האמת שלרוב לקוחות מאוד מרוצים. סלקום כן נחשבת לחברה עם שירות לקוחות טוב ועם שירותים טובים. כן, בעניין הטלוויזיה עדיין יש חריקות, הם לא היחידים, כן? ותקלות קורות, אבל הם עדיין צוברים תאוצה. קצת חבל כזה על סלקום, כן? זה לא הולך להם כל כך בתקופה האחרונה. היה להם את הסיפור עם החרם, שגם נורא פגע בהם. זה... אני ממה שאני מבינה, שירות לקוחות...
אחרם, בואו נשים סדר. אני לא בטוח שאנשים זוכרים. אנחנו מדברים על אירוע באמצע מבצע שומר החומות. עובדי החברה יצאו לאיזושהי הפגנה שבאה ממקומות טובים של סולידריות
בדיוק,
בין העמים,
כן.
סביב האירועים הלא נעימים בלוד ובערים אחרות, ואז פתאום נחלים ואנשים מהצד הימני של המפה הפוליטית החליטו להעניש את סלקום.
כי זה התפרש כמה? כאקט של תמיכה רק בחברה הערבית?
כן,
כי אם אתה מדבר על דו-קיום, אז אתה מדבר כנראה שאתה שמאלן קיצוני.
בכל אופן, זה מאוד הכביד. השירות לקוחות שלהם עבד נון-סטופ בשביל שימור לקוחות. אני מניחה שגם אתמול השירות לקוחות שלהם עבד מאוד חזק על שימור לקוחות. לא שמעתי על נטישה. זה לא כמו לנטוש חברת סלו.
לא צריך להשיג אותם אפילו כדי לנטוש. אני לא יכול להגיד לך.
אני מניחה שהיה עמוס אתמול והיה מאוד קשה, מאוד קשה להיות בלי טלוויזיה.
לא, אבל את יודעת להגיד עד כמה החברה הזו משקיעה משאבים בסיפור הזה של הטלוויזיה, כי את יודעת שלרכוש לקוח זה דבר נורא נורא יקר, עדיף לשמר את הלקוחות שכבר השגת, מאשר להתחיל מחדש לנסות לגייס עוד ועוד לקוחות. והשאלה אם הם עושים פה משהו, מהלך שיוודא שהלקוחות נשארים אצלם, כי בסופו של דבר השירות הוא לא שירות אמין מספיק.
פורסם לפני כמה שבועות מדד דירוג של חברות תקשורת, על ידי משרד התקשורת. הם ממש אספו נתונים גם מהחברות וגם מתלונות.
מי במקום הראשון?
דווקא סלקום נתפסת אצל אנשים, גם כשירות אמין, גם השירות לקוחות שלהם נחשב לטוב. זאת אומרת, גם כשקורה משהו לא בסדר...
זו בדיקה כמותית של באמת כמה זה נתקע או
ואיך נפתרות?
או שזה דירוג תדמיתי של איך זה נתפס, יש שם דברים שונים.
גם וגם, גם סקר תדמיתי, אבל גם סקר עובדתי על פי תלונות, והם עונים מהר לתלונות, הם בדרך כלל מתקנים מהר תקלות, אבל כן, היו חריקות.
לא ידוע לך על קמפיין של הוט או יס, בנימה של אצלנו הטלוויזיה לא נתקעת.
אני לא חושבת שיש היום טלוויזיה שלא נתקעת. אנחנו עדיין באיזושהי תחילתה של מהפכה. אל תשכחו שגם היום הסטנדרט הוא שזה בא כחבילה. אתה קונה אינטרנט עם טלפון כפי, עם טלוויזיה. זה בא ביחד. אנחנו עדיין בעולם שבו נפרסים, עדיין יש פריסת סיבים. יהיו כנראה חריקות, יהיו בעיות. זה כבר עניין תשתיתי, כן? פה קרתה באמת תקלה שהיא מאוד מאוד טכנית. נפל החשמל... ואיכשהו הגיבוי לא עבד כל כך טוב.
רק מוכיח את התלות שלנו במאה ה-21 ובשנת 2021 בחיבור לאינטרנט. זאת אומרת, בלי חיבור לאינטרנט...
כן, צריך לעשות תוכניות לאותו ערב, אם אתה יודע שהולכת להיות הקלה.
מאחר שאנחנו מדברים על זה, בואי תקריא לנו אחד או שניים מהמסרים שקיבלת במהלך התקלה.
כן, למשל פנתה אליי מישהי היום בבוקר, והיא אמרה שעד היום בבוקר הייתה תקלה, וש... בעלה אתמול כל כך התעצבן שהוא רואה את השידורים של האולימפיאדה, והוא לא ידע את נפשו מרוב תסכולים, והיום בבוקר הם פשוט הוציאו את הממיר מהחשמל, חיברו חזרה, וזה חזר לעבוד כמו שצריך.
נס.
ההורים שלי למשל, שיש להם סלקום, גם תשתית, גם טלוויזיה, פשוט עברו לראות עידן פלוס, הם לא ויתרו על עידן פלוס, אז זה גיבוי כזה, זה גם ככה בחינם.
כן, אגב, לי שלח מישהו אס-אמס, איך יכול להיות שתקלה של 10 שעות אתמול, בסלקום TV עוברת בכזאת דממה תקשורתית. כמעט כלל המנויים לא צפו אתמול בטלוויזיה, והתקשורת לא מזכירה את זה. איך היחס של סלקום הצליח להשתיק את זה? טוב, אז לא הצליח להשתיק את זה.
לא ממש.
לשניכם יש לי המלצה, במקום לראות כל כך הרבה טלוויזיה,
תקראו ספר, תעשו ספורט.
נסו לדבר עם בני או בנות הזוג שלכם ועם הילדים.
הנה, יצאת אפילו בעל השנה. איתן אבריאל, בעל השנה.
יש פתרונות פשוט גם מאוד פשוטים. להזרים את הצפייה לטלוויזיה, תקנו קרומקאסט, תחברו את זה, תשדרו עם אפליקציות לטלוויזיה, זה פתרונות חלופיים, נחמדים סך הכל.
כן. רשמנו לעצמנו את מה שאמרת והקלטנו.
ועידן.
שווה לעקוב אבל לראות באמת איך החברה מתמודדת עם המשבר הזה. רפאלה גויכמן, תודה.
תודה לכם.
סמי, אנחנו רואים ואוהבים סרטים על שודדי בנקים, אנחנו זוכרים את האופנובנק, אבל אתה מדווח שבמציאות האמיתית מי ששודד זה הבנקים והם שודדים את הציבור.
לגמרי, שודדים את הציבור ולא את הציבור, איך נקרא לו, הטייקוני, אלא את הציבור, אתה יודע, העם. את האנשים הקטנים והחלשים, ולפעמים סטודנטים ואנשים...
למעשה בהגדרה, כמה שאתה יותר חלש, אתה נשדד יותר.
נכון. ראשית הסיפור הזה, לקוח ששלח לי את הלוח של הריביות שהוא משלם עבור אשראי. דוגמה, משהו כמו בין 3,900 ל-6,000 שקלים, שלם כמעט 12%. צריך להזכיר, אנחנו תמיד כותבים בעיתון, הריבית האפסית, הריבית הנמוכה.
0.1, ריבית בנק ישראל.
0.1 זה הריבית של בנק ישראל, אבל עד שזה מגיע לאנשים האלה, אז הם משלמים כבר 10% ו-12%. ואתה יודע מה, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מקבל מייל מעוד אדם, שאומר לי שהוא ואשתו אנשים מבוססים, אנשים שלא נכנסו אף פעם למינוס. וגם כן, הבנק גובה מהם על המסגרת, על ההתחלה של המסגרת, 8%, על ההמשך, על המדרגה השנייה של המסגרת האשראי, כמעט 12%, וכך הלאה. אני אמרתי, טוב, מה עושים עם הדבר הזה? כי זה באמת שוד. אז בהתחלה אמרתי, אני אלך למשטרה, אני אתלונן ונראה מה יעשו שם, אבל אחרי זה הגעתי למסקנה שלא יקבלו את זה כל כך, ויתחילו לחקור אותי על הפריים, בקשו ממני לתת עדות, אז אולי צריך לפנות לבנק ישראל. פניתי לבנק ישראל בעניין הזה ושאלתי, ומתברר שבנק ישראל, המפקח על הבנקים, גם נתקל בדבר הזה. פנו אליו כבר כמה אנשים, הוא נתקל בעצמו במקרים שבהם פשוט הבנקים שודדים, אין דרך אחרת להגיד את זה, והוא החליט שהוא בודק את העניין, ובודק איך הבנקים באמת מתמחרים את מסגרות האשראי שלהם. כי הרי כל אחד מאיתנו מקבל כל יום אס-אמסים, כך הלוואה בזול, כך הלוואה בכלום, אבל בסופו של דבר, הדבר באמת יקר זה מסגרות האשראי, ואתה לא מבין למה זה צריך להיות כל כך יקר לאנשים שהם לא מסוכנים בשום צורה.
כן, דרך אגב, אתה מדבר על מסגרות האשראי, אבל אנשים לא שמים לב, והם הרבה פעמים חורגים קצת ממסגרת האשראי, הבנק לא חושב פעמיים ונותן את, את הכסף, ופתאום מסתבר שהריבית על החריגה, ולפעמים ריבית על החריגה של החריגה, עוד פעם קופצת בעוד, בעוד רמות, וזה מתקרב לכולם ברמות דו-ספרתיות, וזה גם מתקרב ל-20%. למה הבנקים עושים את זה? התשובה אנחנו יודעים אותה, כי הם יכולים.
נכון.
כי התחרות נמוכה, כי הציבור לא טורח לבדוק את, את הדברים האלה. אם הוא בודק, הוא לא מבין מה הוא רואה, והוא מניח, כנראה בצדק, שאם הוא ינסה ללכת לבנק אחר, הוא לא יקבל תנאים
מאוד שונים. אגב, יש עוד עניין. אתה יודע שבתקופה של הקורונה, הרבה מאוד אנשים העבירו כסף שהיה להם בשוק ההון, העבירו אותו לפקדונות בבנקים. בידיעה ברורה שהם לא יקבלו שם ריבית בכלל על הפקדונות האלה, רק פשוט לשמור על הערך של הכסף כדי שהוא לא יישחק בשוק ההון. אז לבנקים יש הרים של פקדונות כרגע שהם לא משלמים עליהם ריבית, ומהכסף הזה הם נותנים אותו כאשראי או כאוברדרפט ללקוחות, ושודדים בריביות של 10% ו-12%.
כולל אנשים שיש להם מאות אלפי שקלים בפיקדון או בחיסכון, שכמעט לא מקבל שום ריבית, אבל לעומת זאת הם לא שמו לב שברח להם והם במינוס בחשבון העוש בכמה אלפי שקלים, ושם הם כן משלמים ואפילו בעשרות אחוזים של ריבית שנתית. אתה שואל את עצמך אם הדרך היחידה לתקן את זה היא לא לקבוע ריבית מרבית לבנקים שהם יכולים לעשות.
אי אפשר לעשות את זה כי ההבדל, יש הבדל ביני ובינך ובין כל לקוח אחר.
בסדר,
זה לא ריבית, זה לא מוצר עם מחיר אחיד, כל אחד יש רמת הסיכון שלו. אבל אין ספק שפה באמת הריביות מגיעות לגבעים מטורפים, ואם אחת המטרות של ריבית נמוכה זה לאפשר צריכה, זה לאפשר לאנשים להסתדר ולאפשר למשק לפעול, העובדה היא שבסופו של דבר הרבה מאוד אנשים נאלצים לשלם ריביות רצח, ובנק ישראל חייב לעצור את זה. איך הוא יעשה את זה?
כן, ואני לא בטוח שזה רק לבנקים, יכול להיות שזה קורה גם במקרים מסוימים בכרטיסי אשראי,
נכון.
בוודאי בפעילויות חוץ-בנקאית ובכל מיני מלווים, נכון. שאינם בנקים.
אגב, בשוק האפור יש באמת מחיר מקסימום.
בדיוק.
אז הגיע הזמן לחשוב גם על הפתרון הזה במערכת הבנקאות.
בדיוק. זה שהם יכולים, זה לא אומר שהם חייבים לעשות את זה.
או במילים אחרות, תעצרו את שוד הבנקים. עד כאן, אינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרס, נעמת לי שוב.
ותודה רבה גם למאיה בניסן וליונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.
להתראות.